אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת התחלתי עם העיקר ה-12, וזה האמונה בביאת המשיח. ראינו שם ציפייה לישועה, וחובה להאמין בזה שיבוא משיח וכדומה. ואז אחרי זה התחלתי קצת לעסוק במשיחיות מצד עצמה, כשעוד פעם זאת איזושהי סוג של הרחבה שלא קשור ישירות לפרשנות של העיקר הזה של הרמב״ם, אבל בהחלט משיק אליו. ואני חושב שזה ממשיך במידה רבה את הדיון שעשינו על ההבדל בין חרדיות ודתיות לא חרדית, שקשורה קצת ל עיקרים האלה האחרונים, 10 עד 10 והלאה. אז גם פה אנחנו נראה זווית מסוימת של הדיון ההוא. ואני רוצה אולי, כן, התחלתי בפעם הקודמת עם העיקרון הזה של הרמב״ם, העיקרון עצמו של הרמב״ם. אולי נציץ בו רגע עוד פעם. כן? והיסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא. ואין לומר שנתאחר, אם יתמהמה, חכה לו. ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם, ואתם ניצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. אז הערתי על הדברים האלה כמה הערות. למשל, העניין הזה מלך צריך להיות מזרע דוד ושלמה, אז היסוד של הדברים נמצא בפרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, והמפרשים חלוקים בעניין הזה, כי על פניו זה נראה כמו הבטחה של יעקב אבינו ליהודה, להבטחות שונות לבניו, או נבואות, או הבטחות, איך שלא נקרא לזה, וליהודה הוא אומר לו יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, ודורשים חז"ל אלו ראשי גלויות שבבבל שרודים את עם ישראל בשבט וכדומה. זאת אומרת, זה מדבר בעצם על החובה למנות את המלך מבית דוד, אפילו ראש גלותא שהוא כמו מלך וכדומה. אבל יש מהמפרשים שטוענים שזה ממש דין, שמלך חייב להיות מבית דוד, מזרע דוד ושלמה, כשעוד פעם, בפסוק עצמו זה לא נראה כמו ציווי, אלא כמו או הבטחה או נבואה או משהו כזה של יעקב אבינו. ויש כאלה שתופסים את זה כציווי. ברמב״ם שקראנו עכשיו, הניסוח הוא מין לזה ניסוח ביניים. אז מצד אחד הוא אומר, ומי שמעמיד, אבל הוא לא אומר שמי ש מעמיד מלך לא מבית דוד, כן, שאין מלך ישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא. וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. מה זאת אומרת, הוא ביטל את העשה של, או את עבר על הלאו, שלא יסור שבט מיהודה? לא נראה ככה, הוא היה צריך לכתוב, אז הוא עבר על לאו, לא תעשה, שלא יסור שבט מיהודה. פה הוא מדבר על זה שהוא כפר בהשם ובדברי נביאיו. זה עבירה, אבל זה לא ביטול, זה לא מעבר לא תעשה. יש פה משהו בעייתי, אבל לא עבירה הלכתית פורמלית, ככה לפחות נשמע מהניסוח שלו. אז איך בדיוק הוא קורא את הפסוקים? אולי זה איזשהו סוג של נבואה או הבטחה או משהו כזה, אבל לא בהכרח ציווי. ועדיין אבל למרות שזה רק הבטחה ונבואה ולא ציווי, יש איזשהו עניין לשמר את זה. כן, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, כנראה שזה גם מה שהוא רוצה. או יעקב אבינו, כי הרמב"ן למשל, על אותם פסוקים בפרשת ויחי, אז הרמב"ן כותב שם שמי שהעמיד מלך אחר, הוא עבר על צוואת הזקן. זאת אומרת, הוא עובר על צוואתו של יעקב אבינו. עוד פעם, לא נראה שזה לאו, אבל עדיין יש פה איזשהו סוג של בעיה. בכל אופן, אז זה הערה, כן?
למה הרמב״ם מערבב את זה עם, עם היסוד אמונה? הוא כותב, הוא מכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל וכולי. מה זה קשור ליסוד? מה זה משנה לגבי היסוד אם הוא מלך מבית דוד או, משאול?
זאת אומרת, זה פרט אחד בתוך היסוד הזה.
לא, אבל...
זה אומר שצריך לבוא משיח. ואחד הפרטים זה שהמשיח הזה הוא מבית דוד.
למה זה צריך להיות, למה זה צריך להיות קשור ביסוד? כמו שבשאר היסודות הוא לא מביא את פרטי ההלכות, מה זה קשור לכאן, הפרט ההלכה הזה?
לא, היסודות האלה הם לאו דווקא הלכות, הם לא קשורים להלכות. אבל יש פרטים מסוימים, אני לא יודע. זאת אומרת, יש לך נבואה שיבוא משיח, מי שלא מקבל את הנבואה הזאת הוא כופר. חלק מהנבואה זה שהמשיח שיבוא הוא יהיה מבית דוד.
זה חלק מהיסוד עצמו, שצריך להאמין שהמשיח הזה יהיה מבית דוד, זה חלק מהיסוד.
חלק מאותם פסוקים שבהם אתה אמור להאמין. לא יודע אם זה בגלל החשיבות של הפרט הזה שיהיה מבית דוד. מי שלא מאמין בזה, אני לא יודע אם זה רק, אם זה בגלל חשיבותו של היסוד הזה של המשיח, כמו האמון שאתה אמור לתת בהבטחות של התורה.
אבל זה כן חלק מהיסוד שאתה צריך להאמין שהמלך הזה יהיה מבית דוד. ואם אתה מאמין שהמלך הזה יהיה מבית שאול, אתה לא מאמין ביסוד הנכון.
אז אמרתי, בגלל שהפסוקים שמתארים את היסוד הזה, מדברים על זה שהוא יהיה מבית דוד. אז אם אתה לא מאמין בזה, אתה בעצם לא מאמין בפסוקים. לא בגלל שזה נורא חשוב שהמשיח יהיה מבית דוד, שיהיה מבית שאול. לא זאת הנקודה. הנקודה היא שאם אתה לא מאמין בפרט הזה, אז אתה בעצם לא מאמין בפסוקים שמבטיחים על המשיח.
אוקיי.
זאת בעצם יכול להיות הבעיה, אני לא יודע. יכול להיות. בכל מקרה, אז היסוד הזה, בעצם האמונה בביאת המשיח, הוא אחד היסודות של הרמב״ם. מצד שני ראינו, כן, את המימרה הזאת של... שבגמרא בסנהדרין, רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. אין, לא יבוא משיח, כבר אכלו אותו בימי חזקיה, זה היה אמור להגיע שם, לא הגיע, אבוד. אמר רב יוסף, שר עלי מרי לרבי הלל. כן, זאת אומרת, יסלח לו הקדוש ברוך הוא לרבי הלל, כאילו זאת טעות, לא נכון. עכשיו, מה זאת אומרת טעות? זה שהוא טועה בפירוש של פסוקים, לא צריך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אוקיי, הרבה אנשים טועים בפירוש. אלא רואים פה שהגמרא באמת רואה את זה כאיזשהו יסוד חשוב. זאת אומרת שאם אתה לא מקבל את הדבר הזה, אז יש לך איזשהו סוג של בעיה. זה לא שאתה פשוט טועה בפרשנות הפסוקים או מין משהו כזה. זה מצד אחד. מצד שני, אחרי שרב יוסף אומר את זה, שר עלי מרי לרבי הלל. זאת אומרת, הוא ממשיך לכנות אותו רבי הלל, זאת אומרת, הוא לא איבד את מעמדו התורני בעקבות האמירה הזאת. אז לכן אפשר לקחת את הגמרא הזאת לשני כיוונים. מצד אחד רואים פה בגמרא שזה לא סתם אמונה בביאת המשיח, אלא זה באמת יסוד, זה באמת עיקר. כי עובדה שמי שלא מקבל את זה, אז זה שר אלי מרי. זאת אומרת, צריך סליחה של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם טעות כמו כל ויכוח הלכתי כזה או אחר. מצד שני, עצם העובדה שרבי הלל חולק על זה, ועדיין נחשב רבי הלל, זה אומר שיסוד יסוד, אבל אפשר גם לחלוק על זה, ועדיין להישאר לגיטימי, להישאר מכלל, כן, חכמי ישראל. ולכן הבעל העיקרים באמת משתמש במימרה הזאת, הזכרתי את זה כבר, משתמש במימרה הזאת כדי לצאת נגד הרמב״ם, שקובע את זה כיסוד. אומרים, זה היה יסוד, אז לא ייתכן שרבי הלל נשאר עדיין רבי הלל, אחרי שהוא כופר ביסוד הזה, הוא כופר
בעיקר. הרב, אבל הרב, זה שהוא טועה באיזושהי עובדה, זה אומר שהוא צריך לאבד את הטייטל הזה של רבי? בכך?
תשאל את זה את הרמב״ם, לא אותי. הרמב״ם אומר שמי שלא מאמין בסט העובדות האלה, הוא כופר בעיקר.
נו, כופר בעיקר, אז הוא לא רבי, מה? כאילו זה עובדה.
אם הוא כופר בעיקר, הוא יכול להיות רבי? לא הבנתי. מורידים ולא מעלים אותו לבור, אז הוא נקרא רבי. זה מה שהרמב״ם עכשיו אפשר, דיברנו על זה ארוכות, עד כמה באמת אפשר לדרוש מהאנשים להאמין בטענות עובדה. בסדר, אמרתי את דעתי, אבל הרמב״ם כן רואה את זה כך. זאת אומרת, מבחינתו כן אפשר וצריך ודורשים מאנשים לאמץ את טענות העובדה האלה. אז לשיטת הרמב״ם, אומר, לפחות לשיטת הרמב״ם, אומר בעל העיקרים, אז למה רבי הלל עדיין נחשב רבי? אז מצד אחד, עוד פעם, אני אומר, הרמב״ם עצמו מהגמרא דווקא יכול להוציא סיוע לשיטתו. כי עובדה שרבי הלל שמה שר אלי מרי לרבי הלל. זאת אומרת, במחלוקת בית שמאי ובית הלל על צרת הבת, אף אחד לא אומר, יסלח הקדוש ברוך הוא לבית שמאי, על זה שהם אומרים שצרת הבת אסורה. זה לא... בסדר, אז יש ויכוח הלכתי, אלה מפרשים כך, אלה מפרשים כך, יכול להיות שהם טעו ואני צודק, אבל טעות זה טעות, כל בני אדם יכולים לטעות. על זה לא מבקשים סליחה או מחילה מהקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד הרמב״ם יכול להשתמש בגמרא הזאת כראיה לזה, שאכן מדובר בעיקרון מאוד מאוד יסודי וחשוב. מצד שני, בעל העיקרים לוקח את אותה גמרא ואומר, כן, אבל העובדה שרבי הלל שלא קיבל את העיקרון הזה, עדיין נחשב חכם לגיטימי. אז זה אומר שאתה לא יכול לקבוע את זה כאיזשהו עיקר. לא סביר שמישהו שנחשב כופר בעיקר, ייקרא רבי הלל. כן, אז גם אחר היה תלמיד חכם גדול, אבל אחרי שהוא תפר, אז הוא נקרא אחר, לא קוראים לו רבי אלישע בן אבויה. למרות שיש מימרות בגמרא בשם אלישע בן אבויה, אבל על זה כבר דיברו. זאת אומרת, השאלה אם זה מימרות שלו מלפני כן או אחרי כן, כן, רבי מאיר למד ממנו גם אחר כך.
וכשהרב שואל האם זה באמת נפסק להלכה או לא, ביסודות של הרמב״ם זה לא מקום ששם הוא מונה מצוות או משהו כזה, השאלה אם כשהוא מנה מצוות, האם הוא מנה את המצווה הזאת גם?
לא, לא, אמרתי, עיקרי האמונה הם לא מצוות, מה זה קשור למצוות?
לא, כי במשפט האחרון של היסוד הזה, אז הרב שאל, זה לא ניסוח באמת של מצווה, לא ברור אם זה מצווה או לא מצווה, אז... אז אני שואל, האם כשהרמב״ם מנה את המצוות, האם שם זה נמצא?
לא.
לא.
ברמב״ם די ברור שזה לא לאו במובן הפורמלי, ההלכתי. אבל עדיין יש בעיה לשים מלך לא מבית דוד. מה בדיוק הבעיה הזאת? אולי כמו הרמב״ן, שעוברים על צוואתו של יעקב אבינו, או על רצונו של יעקב אבינו, או אולי על הנבואה של יעקב אבינו, ההבטחה שלו, לא יודע בדיוק מה. אבל זה לא לאו במובן ה... ההלכתי הפורמלי, לא נראה כך לפחות. אז זה המימרה של רבי הלל, ואז הגמרא ממשיכה, כן, חזקיה יהיה מתה ובבית ראשון, ואילו זכריה כמתנה בבית שני וכולי, זאת אומרת, הוא מביא ראיות נגד רבי הלל, שזה לא נכון, המשיח כן אמור להגיע, אז יש לו ראיות נגדו, אבל כמו שאמרתי, זה שיש ראיות נגדו, זה לא אומר שהוא חוטא, וזה לא אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מחילות. בסדר, יש ראיות נגדו, והוא פספס, או שהוא טעה, או שהוא חולק על הראיה, לא יודע בדיוק מה. אז לכן, מצד אחד, הבעל העיקרים לוקח את זה לכיוון שזה לא עיקר, מהגמרה הזאת להראות שזה לא עיקר, אבל אני חושב שעדיין יש בגמרה הזאת איזשהו סימון לזה, שזה בכל זאת דבר חשוב, דבר יסודי. זה, תראו את הניסוח של בעל העיקרים. זה אומר, וכן רבי הלל היה חוטא, לפי שלא היה מאמין בביאת הגואל, אבל לא היה כופר בעיקר. וזהו דעת האחרונים שלא מנו ביאת המשיח ולא אמונת החידוש בעיקרים. בסדר? אז השאלה היא מי זה האחרונים האלה, הרי מי... איזה אנשים עסקו במה זה עיקרי האמונה, אני לא בדיוק יודע, אבל כי בסך הכל זה עיסוק שאני חושב שהרמב״ם פתח בו, הדוגמטיקה ההלכתית, זה הנושא שלנו כאן, אז לא יודע בדיוק מי זה דעת האחרונים שלא מנו ביאת המשיח ולא אמונת החידוש, יכול שמדובר על חכמים שאחרי הרמב״ם, כי רבי יוסף אלבו היה הרבה אחרי הרמב״ם, יכול שמדבר על חכמים אחרי הרמב״ם שכבר כן עסקו בעיקרים, ועדיין הם לא מנו את לא את ביאת המשיח ולא את אמונת החידוש.
מה זה אמונת החידוש?
קידוש העולם. קידוש העולם לא קדמון, אלא נברא. בכל אופן, הניסוח שלו פה, זה שרבי הלל היה חוטא בגלל שלא היה מאמין בביאת הגואל. אבל אני חושב שזה יותר מאשר חוטא, כמו שאמרתי קודם. חוטא, הכוונה, לא יודע אם יותר מאשר חוטא, אבל רבי הלל לא היה טועה. לפי שלא היה מבין בריאתו גוי, הוא היה חוטא. עכשיו, מי שטועה, אפילו בהלכה, הוא לא נקרא חוטא. זה הפרשנות שלו, ויש ויכוח. יכול להיות שבוויכוח הזה הוא טועה, אבל זה לא נקרא חוטא. אז לכן, גם הבעל העיקרים, שאומר שזה לא כופר בעיקר, אבל עדיין הוא מתייחס אליו כחוטא. ובמובן הזה, הטענה שלי בשיעורים הראשונים, שאי אפשר לצוות על בן אדם להחזיק בטענות עובדה, ולכן לא רק שהוא לא כופר בעיקר אחד כזה, אלא קשה מאוד להגיד שהוא חוטא גם. כי מה זאת אומרת חוטא, זה מה שהוא חושב, מה אתה רוצה שהוא יעשה? או שתשכנע אותו, או שתשלים, תשלים עם זה שזה מה שהוא חושב. כמובן יכול להגיד שהוא טועה, אתה לא יכול להגיד שהוא חוטא. מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה אתה מצפה ממנו? אם כשהוא יעשה תשובה על החטא הזה, מה הוא אמור לעשות? אני לא אשוב לזה החטא לעולם. אבל אם זאת תהיה המסקנה שלי, אז זאת המסקנה שלי, מה אני אעשה? אז במובן הזה, אני חושב שלא לא הרמב״ם ולא בעל העיקרים מתאימים לתפיסה שאותה הצגתי בשיעורים הראשונים, שלא יכולים בעצם להיות עיקרים. בעל העיקרים הרי תופס בעצמו שיש מערכת של עיקרים. הוא חולק על הרמב״ם לגבי חלק מהם. הוא אומר שחלק מהם הם לא עיקרים. אבל הוא לא חולק על העיקרון היסודי בעצמו שיש דבר כזה עיקרי אמונה. ומה שאני דיברתי בשיעורים הראשונים זה ערעור על עצם האפשרות שבכלל יהיו עיקרי אמונה. בלי קשר לשאלה עכשיו מי זה עיקר ומי זה לא. אלא עצם האפשרות בכלל שיהיו עיקרים היא בעייתית, כי עיקרים פירושו דרישה מבן אדם לאמץ טענות עובדה. זה דיברנו פה. כל אופן, השלב הבא, אז זה החובה להאמין בביאת המשיח, הוא העיקר הזה של להאמין בביאת המשיח. מעבר לאמונה בביאת המשיח, הגמרא בשבת אומרת שלא רק שאני צריך להאמין בביאת המשיח, אלא אני צריך אפילו לצפות לו. אז הגמרא אומרת שמה, אמר אהבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתור דבר וכו'. ציפייה לישועה, גם היא דרישה מבן אדם. עכשיו הרן, שם על הגמרא בשבת, אומר ככה, ציפית לישועה, פרש רשי ז"ל, לדברי הנביאים. כן, בעקבות דברי הנביאים. ועוד צריך לבאר, אומר הרן, ציפית לישועה בימיך. כן, אתה צריך לצפות לישועה שתבוא בימיך. עכשיו הוא מוסיף עוד הערה. ולא אמר ציפית שתבוא ישועה לישראל. אתה ציפית לישועה, אין הכוונה שהאמנת בביאת המשיח. למי שאינו מאמין זה אפיקורוס הוא. שהאפיקורסים אינם מאמינים שתבוא ישועה לעולם לישראל. כן, פרשו בתוספות. מה זאת אומרת? אומר, ציפית לישועה, אין הכוונה, האמנת בביאת המשיח. למי שלא מאמין בביאת המשיח הוא אפיקורס. ציפית לישועה זה איזושהי דרישה שהיא מעבר לעצם האמונה בביאת המשיח. אז מה זה כן? מה זה ציפית לישועה? כנראה לחכות לזה בפועל, לא להאמין שהוא יבוא. להאמין שהוא יבוא זה משהו אחר, אלא להשתוקק לזה, לצפות לזה שהוא יבוא, איזושהי התכוונות נפשית, זה לא רק האמונה שהמשיח יבוא, זה אמונה אינטלקטואלית. ציפית לישועה, זו תנועה נפשית, פסיכולוגית, כן, רגשית, לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אתה מצפה שהוא יבוא, והוא מה שהוא אומר, ציפית לזה בימיך. אבל הערה אחת צריך לומר פה לאידך גיסה, שהרבה פעמים אנשים מתבטאים כאילו שאתה אמור להאמין שהוא יגיע היום. עכשיו זה שטויות כמובן. פתאום להאמין שהוא יגיע היום. 99% סיכוי שהוא לא יגיע היום. ציפית לישועה, כן? כל הימים עד היום זה לא קרה, נכון? אנחנו אמונים על עקרון האינדוקציה. זאת אומרת, אז עד היום זה לא קרה. אז אין שום סיבה שדווקא היום זה, אני חושב שזה יקרה. ציפית לישועה זאת לא הערכת מציאות. ההערכה היא שהוא יגיע היום. זאת השתוקקות. כשאתה אומר, ציפית לו בימיך, הכוונה, אתה משתוקק לזה שהוא יבוא בימיך. זה לא אומר שאתה מעריך שזה באמת מה שיקרה. זו אמירה לגמרי אחרת. להעריך שזה באמת מה שיקרה, זה שאלה במישור האינטלקטואלי. מה אתה חושב שיקרה? וכמו שאמרתי קודם, ציפית לישועה, זה לא אמירה ששייכת למישור האינטלקטואלי. שייכת למישור הרגשי חווייתי. ולכן כשאומרים ציפית לישועה בימיך, זה לא כמו שכל המדקלמים האלה אומרים, כן, כן, ודאי, עוד היום הוא יגיע, אין ספק בכלל. אני מאמין שכבר היום הוא מגיע, אוטוטו. תשעה באב הבא, אנחנו כבר לא צמים, זה ברור. זה אלה שטויות כמובן. כן.
הרב, פה זה לא דוגמה פה למשהו שקצת, כאילו, הרב הרי רגיל להגיד שהרגש הוא לא משמעותי, אין לו שום חשיבות.
שמה?
ופה הרב הרי רגיל להגיד לנו שלרגש אין חשיבות משמעותית. לרגש אין חשיבות, החשוב זה השכל והידיעה. הרגש יש, אין, זה פחות משמעותי. ופה, ציפית לישועה, הרב אמר בטור, נותר פה רק רגש. אתה מאמין זה שאתה יודע שהוא יגיע, אתה יודע, לא על זה מדובר. דבר הזה שתרגיש, תתגעגע אליו.
כן.
אז זה כל כך חשוב, מה אתה מרגיש, אתה לא מרגיש.
האמת שתוך כדי שאמרתי את הדברים, הרגשתי שיש משהו שטעון הסבר פה. אז טוב שאתה מעלה את זה, אני אציע הסבר. אז קודם כל, יכול להיות שבאמת בעיני הרמב״ם או הגמרא פה, כן, יש חשיבות לרגש, אני לא מקבל את זה, אבל בסדר, אבל זאת התפיסה שמובעת כאן. זה לא הלכה, ציפית לישועה, אז אני לא מחויב לקבל או לקיים את מה שכתוב פה. אבל מעבר לזה, אני לא חושב שזה נכון, או לא הכרחי לפחות. זאת אומרת, האמונה בביאת המשיח זה עניין אינטלקטואלי. אבל גם הציפייה לביאת המשיח, אפשר להתייחס אליה בכמה מישורים. ציפייה לביאת המשיח, הכוונה, אני רוצה שהוא יבוא. זאת אומרת, אני חושב שזה מצב חיובי שהוא מגיע, אוקיי? שזה עדיין במישור הקר, האינטלקטואלי. בדרך כלל, כשאתה חושב שדבר מסוים הוא חיובי, אז אתה גם משתוקק לו רגשית, זה נכון. אבל ההשתוקקות הרגשית היא ביטוי לחשיבה שהיא רק אינטלקטואלית. שאני חושב שהמצב הזה הוא מצב ראוי, הוא מצב רצוי, מצב חיובי, שהמשיח מגיע. כתוצאה מזה, גם בדרך כלל אנשים רגילים גם משתוקקים. וזה לא אומר שהערך שבו מדובר כאן זה ערך ההשתוקקות הרגשי. אלא ההשתוקקות הרגשית מבטאת את המצב שהוא המצב הנרצה. והמצב הנרצה הוא שאתה תרצה שיבוא המשיח. גם אם תרצה באופן קר. זאת אומרת, יכול להיות שאני, נגיד, תחשבו על בן אדם באופן היפותטי, כן? בן אדם שאין לו בכלל מימד רגשי. מנותק אצלו, המגדלה אצלו מנותקת משאר המוח. אוקיי? אז אין לו רגשות. זה לא אומר שאין לו רצונות. אז בן אדם כזה יכול לרצות דברים. רק הרצון הזה לא מעורר אצלו רגש, השתוקקות, או דברים מן הסוג הזה. אבל רצייה זה לא דבר רגשי. הרגש שמלווה את הרצייה הוא ביטוי לזה שאני רוצה. הוא לא הרצייה עצמה.
הרב, סליחה.
הרצייה עצמה זה זה שאני רוצה או שאני חושב שזה חיובי.
הרב, אבל איפה רואים מהר"ן שיש פה עניין של רגש? ציפייה, הוא אומר, הרן אומר, כאילו, תצפה שהוא יגיע דווקא בימים שלך ולא בכללי.
לכן אמרתי שבאמת לא, אני לא חושב שברן כתוב בהכרח שזה עניין רגשי.
אז איך הגענו לרגש?
לא, מה שאמרתי קודם, אמרתי קודם שהרן בא להגיד שציפית לישועה, אין פירושו האמנת בביאת המשיח. זה מה שהרן כותב. אמרתי למה? כי אמונה בביאת המשיח זה עניין אינטלקטואלי, האם אתה חושב שהוא יגיע? נכון? לעומת זאת, ציפית לישועה, זה לא משהו במישור האינטלקטואלי גריידה. אלא האם השתוקקת לזה שהוא יגיע, לא האם האמנת שהוא יגיע. אז שאל שמואל, כן, אבל השתוקקת זה רגש, האם יש ערך לרגש? שיטתי שלא. אז אמרתי לו, נכון, אבל ברן פה לא בהכרח יש סתירה לדבריי. למה לא? אולי הוא חולק על דבריי, אבל אני לא חושב שזה הכרחי. אין כאן בהכרח סתירה לדבריי, למה לא? כי גם הרצייה, יש אמונה בביאת המשיח? יש רצייה שהמשיח יבוא? ויש את ההשתוקקות שהיא הביטוי הרגשי לרצייה. אבל זה דבר שלישי. זה יכול להיות שהרן מדבר על הרצייה, לא על ההשתוקקות. ושניהם זה לא אותו דבר כמו פשוט להאמין שיבוא משיח. להאמין שיבוא משיח זה עניין אינטלקטואלי. זה העיקר. עיקר האמונה זה להאמין שיבוא המשיח. ציפית לישועה זה לא חלק מעיקר האמונה. זה מה שהרן אומר. כי אם אתה לא מקיים את עיקר האמונה, אתה כופר בעיקר. זה לא סתם ששואלים אותך כשאתה בא לבית דין של מעלה, האם ציפית לישועה. אתה כופר בעיקר, מה אתה בכלל עושה בבית דין של מעלה? לכן אומר הרן, ציפית לישועה, לא מדבר על מישהו שהוא כופר. ברור שהוא לא כופר, הוא מאמין בביאת המשיח. ועדיין יכול להיות שהוא לא ציפה לישועה. אתן לכם דוגמה. אני חושב שהבאתי את הדוגמה הזאת. שאלו אותי,
הגמרא גם שמה את זה על אותו משקל עם דברים שהם מאוד לא רגשיים. פריה וריביה, קבעת עתים לתורה, זה דברים שפשוט צריך לעשות. כאילו.
כן, זה לא ראייה, זה יכול להיות שיש תביעות שונות, אחד מהם זה רגשי ואחרים לא, לא יודע.
אגב, גם בלי קשר לרן, הרמב״ם בעצמו מביא את זה בהלכות מלכים.
את מה?
הוא כותב ככה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד, הוא כופר אליו התורה ומשה רבינו.
גם בעיקר הוא כותב שצריך לצפות, נדמה לי.
כן, אבל פה גם כן מחלק את ה... כן, כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו.
כן, אני אומר, אבל גם בעיקר שקראנו למעלה, נדמה לי שגם שם הוא אומר את זה. רגע. הנה. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולהתפלל לבוא. הוא גם כותב את זה פה, שאתה צריך לרצות שהוא יבוא, להשתוקק שהוא יבוא, אבל, וזה מעבר ללהאמין שיבוא משיח, האמונה במובנה האינטלקטואלי יקר. כן, אני התחלתי להביא את הדוגמה, נגיד, שאלו אותי לא פעם, גם באתר, האם אני מצפה לבניית המקדש? אז אמרתי שאני, במובן הרגשי לא. זאת אומרת, אני לא משתוקק לביאת המקדש, כי ממש לא חלום חיי שיבנה פה איזשהו בית שכהנים יסתובבו שם מבוססים עד הרכובותיהם בדם, וטובחים שם עדרי בהמות דבר יום ביומו. לא נראה לי משהו מאוד מלבב שאני מייחל אליו. מצד שני, הוספתי ש... אני מסתכל על הדברים האלה מנקודת המבט שלי היום. מנקודת המבט שלי היום, ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, זה מין, כן, איזושהי סיטואציה שלא לא מלבבת אותי. אבל מצד שני, יכול להיות שאם אני אחיה את הסיטואציה הזאת, כשמקדש קיים וקורבנות מובאים בו וכו', ואני אחיה במצב כזה, אני פתאום ארגיש או אבין שיש לדבר הזה איזשהו סוג של השפעה משמעותית על החיים הדתיים שלנו, הרוחניים שלנו. מה שהיום אני לא תופס, כי אני לא חי את זה, זה לא קיים פה. אז ברמה האינטלקטואלית אני לא רואה את זה. אבל יכול להיות שאם אני אחיה באותו מצב, במצב כזה, אני פתאום אחווה את זה באופן בלתי אמצעי, אני פתאום אבין למה בכל זאת הדבר הזה הוא כן חשוב ומשמעותי. ולכן אני לא חושב שאני יכול לשפוט את הציפייה הזאת במשקפיים שלי היום. כל עוד לא חוויתי באמת את המשמעות של מקדש ושל קורבנות, קשה מאוד להגיד שאני מסתייג מזה, או שאני חושב שזה לא מצב רצוי, או משהו כזה. אני כן יכול להגיד, רגשות של השתוקקות אין לי לדבר הזה. האם תשאל אותי, האם אני רוצה שיבנה המקדש? אני חושב שכן, או לפחות אני יכול לרצות. לכן אני מביא את זה בתור דוגמה להבדל בין רצייה להשתוקקות. אתה יכול לרצות שיבנה המקדש, אם אני באמת מגיע למסקנה שמקדש וקורבנות יתרום תרומה משמעותית לחיים הרוחניים והדתיים שלנו. להגיד לכם שזה גורם להשתוקקות במובן הרגשי? ממש לא. להפך, במובן הרגשי אני חש דחייה כלפי הדבר הזה.
הרב, זה כמו בתשעה באב. אני למדתי שנה בישיבה ליטאית, ואמרו לי, אתה צריך לבכות בתשעה באב על חורבן בית המקדש. אמרתי, אבל זה, איך אני יכול לבכות על משהו שלא, אין לי מושג מה זה? ואז אמרו לי, אז תבכי על זה שאתה לא מצליח לבכות.
כן, זה מה שתמיד אומרים, זה פתגם ידוע. ככה לדבקים חוגגים את תשעה באב.
כן.
הפורים הם צריכים להתאפק לא לבכות, כי כשאי אפשר להיות עצובים צריך לשמוח, זה האירוע הכי מדכא שיש.
הרמב״ם בעצמו, כשהוא כותב על ההתאבות לביאת משיח, הוא תולה את זה בזה שיש זמן ללמוד תורה ולהתעסק במציאות של הקדוש ברוך הוא. בוא נתאבו החכמים, אלא...
ולכן אמרתי, אתה מדבר על המשיח, אני מדבר על המקדש, זה לא אותו דבר.
כן, כן, לכן, אני הבנתי, לכן. זאת אומרת שגם החכמים שהוא מדבר עליהם, הוא לא כותב שהם נתאבו כדי ש... תחזור העבודה וכולי, הוא מדבר, ההתאבות היא בשביל הלימודה.
כן, אבל אני אומר, גם ההתאבות הזאת, אם ההתאבות הזאת היא התאבות אינטלקטואלית, לא רגשית, אז אפשר גם להתאבות במובן הזה לבניית המקדש. זה שאני כרגע לא מצליח להזדהות עם זה, מנקודת המבט שלי היום, זה פשוט בגלל שאני לא חי את זה, ולכן קשה לי להבין את זה באופן בלתי אמצעי. אבל עדיין, אם אני בשכל מבין שהדבר הזה כנראה הוא דבר רצוי, או מועיל, תורם, או משהו כזה, אז אני עדיין יכול להתאבות לזה, לא במובן הרגשי חווייתי, אלא במובן של רצייה, כן? כמעט אינטלקטואלי, או רצון, רצון זה לא בדיוק אינטלקטואלי, אבל רצון להבדיל מהשתוקקות, כן? אפילו, כן, דיברנו ברמב״ם בתחילת פרק עשירי של הלכות תשובה, אז...
אפשר לרצות.
אז, מה?
איך אפשר לרצות משהו בלי רגש? זה מה שתרתי לסתר, זה מקסימורון
בכלל. תיארתי עכשיו, אני חושב, בצורה לגמרי סבירה את המצב הזה. מה רע בתיאור שנתתי?
מה, באמת, אני מסכים לגמרי עם הרב שהאוטופיה של בית מקדש כזה, של בית מטבחיים, הוא ממש לא משהו שאנחנו, אני גם מרגיש דחייה מהסיטואציה הזו, ואז אני לא יכול לעשות שקר בעצמי ולהגיד שאני רוצה את זה.
למה?
אני לא רוצה את זה.
אני רוצה את זה.
אני צולד מזה. אני חש תמידה ואני תחייה ואני
כולי
תקווה. זה מעורר.
צולד מזה במובן הרגשי. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לרצות שזה יבוא במובן של רצייה. לא במובן הרגשי. אני לא מבין מה הבעיה. אין שום סתירה.
סתירה.
רצייה לא פשוטה לרגש. הרגש לכל היותר מבטא רצייה. וגם זה לא תמיד. אבל הרגש הוא לא רצייה עצמה.
מאיפה הרב, איך אפשר לעשות עבודה כזו? זה כל כך נראה מוזר. הרצון זה רגש טהור. זה רגש טהור.
יש שם גם, נקודה. אתה מזכיר לי סיפור, הרב ניפונוביץ' מספרים עליו שהוא הלך לאיזה מסע שנור בחול. וכשהוא חזר לישיבה, אז הוא ככה, התלמידים דיברו איתו, אז הוא אומר, תגידו, כשאני דפקתי על הדלת של הגביר, בשביל לשנורר ממנו כסף, תרומה לישיבה, מה אתם חושבים שהתפללתי? אתה רואה שהוא ייתן לך בסבר פנים יפות, שהוא ייתן לך תרומה יפה, שיערך אותך, כן, בכבוד וכולי. מה פתאום? אני התפללתי שהוא לא יפתח את הדלת, שהוא לא יהיה בבית. מה זה אומר? אם היית שואל אותו מה אתה רוצה, ברור שאני רוצה שהוא יהיה בבית ושתהיה לי תרומה, בשביל זה אני שם. האם אתה שואל אותו למה אתה משתוקק, במובן הרגשי, שהוא לא יהיה בבית ושלא יפתח לי את הדלת? אתה לא מבין את הנקודה הזאת? אני את הנקודה הזאת הבנתי מצוין, לפני כמה, לא יודע, כמה 20 שנה או משהו כזה, 30 שנה, היה איזה מישהו שהכרנו, אשתי ואני, שהוא היה צריך השתלת לב וריאות, ביחד. הוא חיכה לזה שנים, זה מילדות כבר, הוא חיכה לזה שנים, ובסוף עבר לאנגליה, והיה שם שנים, והוציא על זה המון כסף, ולא היה שם כסף במשפחה, אז יצאנו למסע שנור, כן, אני הסתובבתי באלקנה, אני זוכר, אז גרתי באלקנה עם ההורים שלי, דפקתי על הדלתות לבקש תרומות לבחור הזה. עכשיו, זה לא היה בשבילי, לא היה לי שום אינטרס לדבר הזה, ואני התפללתי לקדוש ברוך הוא בדמעות, שלא יפתחו לי את הדלת. זה כל כך קשה לבקש, זה מאוד מאוד קשה לעמוד בסיטואציה הזאת. אז הבנתי היטב את הסיפור הזה על הרב מפונוביץ'. והוא עוד מבקש בשביל ישיבה שלו, שזה קצת נראה כמו לבקש בשביל עצמך. אני אפילו ביקשתי בשביל מישהו אחר, בכלל אני לא חשוד למעורבות בעניין הזה, וגם אנשים באלקנה מכירים אותי, אז הם מבינים שאני לא לוקח את זה בשבילי, ועדיין התפללתי שלא יפתחו לי את הדלת. עכשיו, איך אתה מתאר דבר כזה? בעיניי פשוט מאוד. אני מאוד רוצה שיפתחו לי את הדלת, ושיתרמו בעין יפה, ואני מייחל רגשית שלא יהיו בבית. ואין שום סתירה. זה לא הסבר מספק? להבדל בין רצייה להשתוקקות? נראה לי הבדל פשוט.
כשהרב הכריע על זה שהוא דופק בדלת, למרות שהרגשות שלו והתחושה הייתה מאוד מאוד שזה קשה, אבל בסוף, במכלול הרגשות של הרב, הרב הכריע...
לא במכלול הרגשות, לא. אל תכניס לי רגשות פה, לא במכלול הרגשות. שום הרגשות. אלא החלטתי ברמה הרצונית שנכון לבקש את התרומה הזאת, ולכן דפקתי בדלת, למרות שכל הרגשות שלי היו נגד. זה לא היה רגשות בעד ורגשות נגד, לא. לא היו רגשות בעד, רק נגד. הבעד היה משהו שהוא רצייה, לא רגל.
יש לכם
שלום שם. לא מבדיל בין רגשות מאוד נמוכים, וקשה לי בבוקר לקום לתפילה, או קשה לנו זה, אבל...
זה נמוכים, מה זה גבוהים? זה רגש, זה לא רגש. לא מבין את ההתעקשות הזאת. זה לא רגשות נמוכים ורגשות גבוהים. זה רגש והוא רצייה. שני דברים שונים. זה לא נמוך וגבוה. בוא נקרא לזה נמוך וגבוה, אבל זה פשוט שני דברים. יש הבדל גדול בין לרצות לבין להשתוקק. עוד פעם, נכון שהרבה פעמים הרצייה מתבטאת בהשתוקקות. אני מסכים. אבל אני טוען רק שהרצייה וההשתוקקות הן לא מילים נרדפות. ולכן לפעמים יכול להיות מצב שתהיה רצייה שלא תתבטא בהשתוקקות. יכול לקרות, זה לא אותו דבר. לא... טוב, אבל זה ויכוח שכבר התעורר בינינו כמה פעמים. אני חוזר על שלי. אני לא חושב שרק רגש מניע אותנו, וטוב שכך. כל פעם שזה הרגש, רק כשל. צריך להשתדל להתגבר עליו. בכל אופן...
באופן כללי, נניח עוד 500 שנה, שיהיה לנו AI מושלם ותוקן, ונניח יהיה לנו לכל אדם דתי, יהיה לו לידו מכשיר רובוט AI שמקבל עליו את כל עקרי האמונה ויודע גם את כל התורה כולם. האדם יקבל את זה, הוא גם יהיה לו היגיון לקבל את זה, כי זה AI מבוסס וטוב, אבל הוא לא יודע כרגע כלום, אבל הוא מקבל את כל עקרי האמונה, תגיד אתה מקבל את עקרי האמונה, הוא יגיד, כל מה שהרובוט מקבל, אני מקבל, ואם הוא ודאי מקבל את כל עקרי האמונה של הרמב״ם, אז אני גם מקבל, אין לי, אני לא יודע עליהם, זה גם לא מטריד אותי. הרמב״ם מרגיש שהוא יהודי טוב, מי שיש לו שום התחברות רגשית לכלום.
ברור, יהודי מושלם. היהודי הכי טוב שיש. אם מישהו מתחבר רגשית, הוא יהודי פחות טוב. יש יכול להיות שהאמונה שלו רק נגררת בגלל הרגש. הוא לא באמת מאמין. הוא מאמין כי זה נוח לו, כי זה נעים לו, כי זה מתחבר לו. מי שמאמין בלי שיש לו את הרגש הזה, הוא מאמין יותר גדול. דיברתי לא פעם, כן, טוב, דיברנו על רגשות, אבל דיברתי על הסיפור הזה, כן, במדרשת שדה בוקר, ביקשו ממני פעם לדבר עם הבית ספר שם, עם המורים והתלמידים, מהבית ספר התיכון שם, המנהל היה חבר שלי, אז הוא הזמין אותי לשם בעשרת ימי תשובה, והוא אמר לי לדבר על ענייני דיומא, אבל בלי עניינים דתיים. זאת אומרת, לא, בלי להכניס פה עניינים דתיים. אז החלטתי לדבר על כפרה, חרטה, תשובה וכדומה. אז התחלתי בשאלה, הזכרתי את זה כבר בעבר, התחלתי שם בשאלה, שאלתי אותם, תגידו, מה דעתכם על המקרה הבא? אני פגעתי במישהו, והגעתי למסקנה שהייתי לא בסדר, פגעתי בו. אין לי טיפת רגש, נקיפות מצפון, אני הולך לדרכי שורק, זמר עליז, שמח וטוב לב. לא מפריע לי כקליפת השום שפגעתי בו, אבל אינטלקטואלית הגעתי למסקנה שהתנהגתי לא בסדר. עכשיו אני הולך ומבקש ממנו סליחה. שאלתי אותם, האם הייתם מקבלים את הסליחה הזאת? נגיד שבא אליהו ואמר לכם שבליבי אין כלום, אתם יודעים, ליבי חשוף בפניכם, אוקיי? אתם מכירים אותי מבפנים ומבחוץ. האם אתם מקבלים בקשת סליחה כזאת? אז יש שם קונצנזוס מלא שלא. מה זה? זה צבוע. אתה לא באמת מתחרט, אתה מבקש סליחה מן הצבא ולחוץ. אמרתי להם שאני לחלוטין לא מסכים איתכם. בעיניי זאת בקשת הסליחה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי אם אני מבקש סליחה בגלל שאני מתחרט, או יש לי נקיפות מצפון, אז את בקשת הסליחה הזאת אני עושה כדי לפרנס כאבי בטן שלי. כדי להרגיע את כאבי הבטן שיש בתוכי. אבל אם אין לי כאבי בטן, ואני הולך לבקש סליחה בגלל שהגעתי למסקנה שהייתי לא בסדר, זאת בקשת הסליחה הכי טהורה שיכולה להיות. את זה אני עושה באמת בגלל שאני מבין שאני לא בסדר. לא בגלל שצריך להרגיע איכשהו את כאבי הבטן, אז במקום לקחת כדור, אני הולך לבקש סליחה. בעיניי זה בקשת סליחה הרבה יותר מעולה.
אז הנה, הרב, בעוד 500 שנה, הרב לא יצטרך להצריח להגיע לאותו אחד לבקש סליחה. הוא יכול לשלוח את הרובוט AI, הוא לבד ידפוק ויגיד, ויגיד, אני מבקש את הסליחה בשם מהרב.
מה השאלה?
אז אני אמור לקבל את הסליחה של הרובוט הזה?
למה לא? אם הוא מבטא את הבקשה שלי? שלוחו של אדם כמו טוב, מה
הבעיה? הוא קיבל קרפלן שהסכמה ממאה וזה, כן.
לא מבין את השאלה, מה הבעיה? זה ברור שזה ככה.
אבל מישהו פגע בי, בא אליי הרובוט שלו ומבקש סליחה, הוא אומר לי...
אם הרובוט הזה מבטא את בקשת הסליחה של המשלח שלו.
כן, חתום עליו, יש עליו חותמת, הוא חתם עליו.
לא חותמת, לא חותמת. אלא ברור שגם אני מבקש סליחה, רק אני שולח את זה דרך הרובוט.
אני אפילו לא מודע לזה, אני לא צריך להיות מודע לזה, שאני סומך על ה-AI הזה באופן מוחלט.
אז זה סתם, אז הם לא משחקים במילים. אם אני מתכוון לבקש סליחה, אז אני מבקש סליחה. אם הרובוט מבקש סליחה במקומי, אז יסלחו לרובוט, לא לי. מה זה קשור?
אבל אני קיבלתי את כל מה שהרובוט אמר, אני באמת מקבל כנכון את כל מה שהרובוט חושב שנכון.
לא יודע מקבל כנכון, אתה חושב שצריך לבקש סליחה? ואתה מבקש סליחה באופן עקרוני, אז אין בעיה, אני מקבל את הסליחה בשם הרובוט, כן, תשובה כן. אם באמת, גם אתה מבקש סליחה, רק מי שמביע אותה באוזניי את בקשת הסליחה, זה הרובוט. אם אתה לא מבקש סליחה, רק רובוט החליט לבקש סליחה, אז זה נשלח לרובוט, לא לך. לא מבין, אתה לא קרה זה אל זה, מה הקשר? טוב, נחזור לענייננו, זה באמת הערה צדדית לענייננו. אז הטענה היא שצריך לצפות, צריך גם לצפות לישוע, לא רק להאמין בביאת המשיח. מעבר לזה, גם בתנ"ך וגם בחז"ל, כן, בגמרא, במסכת סוטה ובעוד מקומות, נותנים לנו כל מיני סימנים ותיאורים של הגאולה. כן, יש מאפיינים של דור הגאולה, כן, חוץ פייסגה וכל הבן קם באביב וכולי, כל מיני סימנים, חלקם יותר סימפטיים, חלקם פחות, אבל יש כל מיני סימנים, גם בתנ"ך וגם בספרות חז"ל, פריחת הארץ, שיבת היהודים, גם כל מיני דברים כאלה. וזה, הסימנים האלה, מעוררים כל מיני אנשים לעסוק באיתור תהליך הגאולה, או בזיהוי התקופה שהגאולה מתרחשת. זאת אומרת, הסימנים האלה, יש להם שתי משמעויות. א', הם נותנים לנו איזשהו סוג של רמז שמאפשר את חישוב הקיצין. כן? אם יש סימנים, אני יכול לנסות לדוק, האם התקופה שלי מתאימה לסימנים, או לא מתאימה לסימנים. אז קודם כל, אז זה כבר לא ספקולציה גמורה, יש לי כבר אין שהם כלים לנסות ולבדוק מתי בדיוק קראתי מר, כן? מתי מגיע המשיח, או האם הוא כרגע מגיע לפחות, כן? סימנים עוסקים במשהו שקורה עכשיו, לא בתחזית עתידית. אבל דבר שני, מעבר לזה, אם נותנים סימנים, אז לכאורה זאת אפילו קריאה לעסוק בזה, לא רק זה מאפשר את העיסוק, אלא אם נותנים סימנים, שמרתו את הסימנים. נותנו את הסימנים כדי שנשתמש בהם, נכון? כדי שנדע לאתר את התקופה שבה מגיע המשיח. אם היא מקיימת את הסימנים האלה והאלה, אז אנחנו מבינים שזאת התקופה שבה העסק מתחיל להתגלגל. אז זה אומר שהופעת הסימנים במקרא ואצל חז"ל, לא רק מאפשרת את העיסוק בגאולה, אלא גם מעודדת אותו. בגלל שאחרת בשביל מה זה כתוב שם. זאת אומרת, אם בעצם אנחנו לא אמורים לעסוק בזה, אז למה בכלל תרחו לכתוב את הדברים האלה. ולכן, אמנם הרבה פעמים המוטיבציה לעסוק בסימני הגאולה זה תוצאה של תקופות קשות, של צרות וכדומה, אבל לפעמים העיסוק בסימני הגאולה הוא פשוט בגלל שאנחנו פתאום מאתרים שבאמת חלק או כל הסימנים מתממשים. ואנחנו מתחילים, כמו למשל בתקופה שלנו, כל מיני אנשים טוענים שהתממשו פה כל מיני סימנים מתוך סימני הגאולה, ולכן ברור שזה התחלת הגאולה. לכן ברור שזה התחיל פה איזשהו תהליך שעליו דיברו הנביאים. זה בעצם איזשהו סוג של עיסוק בחישוב קיצין, כן? איזשהו עיסוק באיתור התקופה, מתי המשיח מגיע, איך אנחנו יודעים שהמשיח מגיע, מתי הוא יגיע, איך אנחנו מאתרים את בואו וכדומה. זה מצד אחד. מצד שני, באותה סוגיה בסנהדרין, הגמרא מביאה שם, תניא רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד תהום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזה ויתמהמה, חכה לו כי בו יבוא לא יאחר. לא כי רבותינו שהיו דורשים עד עדן, עד נין ופלג עדן, לא משנה, כל מיני חשבוינס, לא כי רבי סימלי והכל, אלא בסוף אומרת הגמרא, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעטי, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, אלא מה? מלכות ראשון 70 שנה, מלכות שני 52, ומלכות בן קוזיבה 2 שנים ומחצה. אז פה בעצם רואים שיש פה איזשהו חישוב קיצים, מתי בעצם אמור להגיע המשיח. אנחנו לוקחים את הנבואות האלה, ומנסים לאתר אותן בהיסטוריה. אבל בסוף, מהי ויפח לקץ ולא יחזב, כן, הפסוק שמובא בגמרא קודם, אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו, שנאמר אם מתמהמה, חכה לו. ומכאן בעצם הטענה שמצד אחד צריך לצפות לישוע, כן, ציפית לישוע, מצד שני צריך להיזהר מחישוב קיצין. זה קצת יוצר איזשהו סוג של דיסוננס. אם אני מצפה למשהו, אני בדרך כלל מנסה לחשב או להעריך מתי הוא יגיע. לצפות אתה צריך, ואפילו לצפות מי שיבוא בימיך. אבל לא לחשב. זאת אומרת, לא לנסות ולאתר מתי הוא אמור להגיע. לעשות חשבונות כאלה, אפילו על בסיס הפסוקים. אז בעצם, למה בעצם לא? בגמרא משתמע שהיו אומרים שכיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. זאת אומרת, אם תטעה ותפספס את החישוב הנכון, אז אנשים יתאכזבו, ואז ברגע שהם יראו שהמשיח עכשיו לא בא, הם אומרים, טוב, אז כנראה כל הסיפור הזה לא נכון, והמשיח בכלל לא יגיע. זה הכל טעות. אז לכן, אל תעשה חשבוינס בכלל. כן? לא, לא, לא לנסות את הקדוש ברוך הוא, כי זה עלול להביא לתוצאות קשות. אנחנו יודעים שהיו כל מיני תופעות כאלה בהיסטוריה, שבהן אנשים באמת העריכו שהמשיח בפתח, וכל מיני סימנים, לא משנה, על בסיס כל מיני חשבונות כאלה ואחרים, וכשהמשיח לא הגיע, בסוף היה משבר מאוד גדול, ולא רק שהגיעו למסקנה שהמשיח יותר לא יבוא, אלא עזבו בכלל את המחויבות הדתית שלהם. עזבו את היהדות, חלק התנצרו, כל מיני דברים כאלה, זה עוד הרבה יותר רחב מאשר לוותר על האמונה בביאת המשיח, מוותרים על האמונה בכלל. ולכן החששות האלה מחישוב הקיצים הם בעצם לא עניין מהותי. מהותית בעצם אנחנו מצפים למשיח, והיה מן הראוי שננסה לעשות חשבון, נייחל, נבדוק, אולי אנחנו יכולים להעריך מתי הוא יבוא, אבל בגלל החששות האלה אומרים, אל תעשה את זה, כן? טיפח רוחן של מחשבי קיצין. יותר מזה, גם החישוב הקיצין, מצד אחד, יש חשש לטעות. זאת אומרת, הפסוקים כנראה לא חד משמעים. פסוקים היו חד משמעים, אז מה הבעיה? תעשה חשבון. מה שיוצא באמת אמור להתממש. אז מה הבעיה? אז לא צפויה שום בעיה, כי זה יתממש. לא, אומרים לך, אתה יכול לעשות חשבון, אבל יכול שתטעה. ואם תטעה, אז ייווצרו כל מיני בעיות. לכן אל תעשה את החשבון. מה זה אומר? שגם כשאתה עושה את החשבון על בסיס הפסוקים, כנראה זה לא חד משמעי. יש סיכוי לא רע שאתה תטעה. לכן, עזוב, אל תעשה את החשבונות בכלל. טוב, ואז כמובן בחוזרת השאלה, אז בשביל מה נכתבו הפסוקים? אם הפסוקים האלה מלמדים אותנו איך עושים את החשבוינס, בשביל מה הם נכתבו בכלל? אם אנחנו בעצם לא אמורים לעשות את החשבונות האלה. טוב, יכול להיות שיש הבדל בין לעשות את החשבונות בעתיד, עוד כמה זמן הוא יגיע, או באיזה שנה הוא אמור להגיע, לבין הניסיון לאתר את המצב העכשווי. האם עכשיו הסימנים שאני רואה מולי מתקיימים, ולכן זה חלק מתהליך הגאולה. אולי זה לא נקרא חישוב קיצין. למשל, כל התפיסה הציונית דתית שרואה בקיבוץ הגלויות, בהקמת המדינה וכולי, איזשהם סימנים שמבשרים את הגאולה, אולי יש גם חרדים שרואים את זה ככה, יש תפיסות שונות. אז השאלה אם דבר כזה נקרא חישובי קיצין. אז היה מקום להגיד שכן, אבל זה לא הכרחי. למה? יכול להיות שחישובי קיצין פירושו, אני עושה חשבון לאור הפסוקים, שבעוד 134 שנים יבוא המשיח, או בעוד 134 ימים יבוא המשיח. זה חישובי קיצין. כי אני לא מסתכל מה הסימנים סביבי ומנסה לאתר, האם באמת זה סימני המשיח, אלא אני עושה את זה שם חשבוינס עתידיים. והחשבוינס האלה יכולים להתבדות. אבל אם אני מנסה לאתר בסימנים שכבר קיימים, לא על העתיד, ולפי הסימנים להחליט האם זו תקופה שהיא חלק מתהליך הגאולה, זה אולי לא חישוב קיצין. למרות שבסברה הייתי אומר שגם זה חישוב קיצין. לכן לא נכון גם את זה לעשות. אבל אני יכול להבין את מי שכן עושה, כי כנראה הוא חושב שיש חילוק בדבר. אין לכם דוגמה אולי, יש הרב קלנר, אתם יודעים איזה מין בני הרמור כאלה, מכל אנשי הקו למיניהם, אז הוא פעם אמר, ככה אמרו לי, אני שמעו אנשים ששמעו, שהוא אמר פעם שאם מדינת ישראל תחרב, הוא מוריד את הכיפה. אז כאילו כל כך ברור לו שמדינת ישראל זה התחלת דגאולה, שאם היא תחרב, אז זה ממש כנראה נביאים לא ידעו מה הם מדברים, אין נביאים, הוא מאבד את האמונה שלו וגומר את הקריירה. עכשיו פה אתם פתאום רואים עד כמה גם הסתכלות על הסימנים בהווה, היא בעצם איזשהו סוג של חישוב קיצין. כי בסוף בסוף, יכול להיות שאתה טועה בפירוש הפסוקים, נכון? ואז, גם אם הפסוקים מנבאים נכון, לא ייתרת נכון את התקופה. אנחנו יודעים הרי שהיו הרבה מאוד משיחי שקר לאורך ההיסטוריה, שכל אחד מהם, אין משיח שקר שלא בנה על זה, על איזשהו חשבון מתוך הסימנים, הפסוקים, והוא ייתר שזאת התקופה של הגאולה, ובינתיים כל משיחי השקר האלה שהיו עד היום, כולם התבדו. מה זה אומר? שגם איתור של סימנים עכשוויים יכול להתבדות. ואם כך, אז אין סברה לחלק בין ציפייה או חשבון עתידי בעוד כמה שנים יבוא המשיח, לבין ניסיון להבין האם כרגע זאת ביאת המשיח. כי גם הניסיון הזה יכול להיכשל. ואם החשש מהכישלון אומר לנו לא לעשות חישובי קיצין, אז נדמה לי שאותו חשש עצמו גם אמור להגיד לנו לא לעשות את חישובי ההווה, את ההסתכלות בסימנים העכשוויים. ואם זה כך, אז באמת ההסתכלות הציונית דתית שתיארתי קודם, שבעצם בנויה על זה שהתהליכים שקורים עכשיו מתאימים לסימני הגאולה, ולכן זה אומר שבעצם המשיח פה נמצא בדרך, גם זה חישוב קיצין, ואסור לעשות את זה. אסור עוד פעם, זה לא לאו, אלא לא מומלץ, או מקללים את מי שעושה את זה, אוקיי? אבל עובדה שהרבה אנשים עושים את זה, זאת אומרת, הם כנראה לא חושבים שזה אותו דבר, אבל אני אגיד רק יותר מזה, הרבה מאוד אנשים גם עשו את חישוב הקיצין העתידי, כולל ראשונים. חלק מהראשונים עשו חשבונות עם פסוקים מדניאל וכו', מתי יבוא המשיח? חשבונות עם שנים, באיזה שנים הוא יגיע? אגב, אפילו הגר"א בספר כל התור, יש לו כל מיני חשבונות כאלה, ובין היתר הוא אפילו מנבא שב-48 תקום מדינת ישראל, בתשח, לפי השעות של אדם הראשון. מתי שאדם הראשון קם על רגליו ביום השישי, זה מתי שמדינת ישראל תקום על רגליה באלף השישי. כי כל אלף הוא כנגד יום, יש לו את החשבון הזה שם של הגר"א, והוא מגיע לתשח. שבתשח עם ישראל יקום על רגליו. כך הוא כותב בכל התור. זה גם בעצם סוג של חישובי קיצין. אז עשו את זה גדולי הראשונים והאחרונים. אז לכן הכללות האלה של טיפה חוכם של מחשבי קיצין, כנראה לא מספיק הרתיעו כל מיני אנשים מלחשב קיצין. אז לכן גם מחשבי ההווה, לא רק מחשבי העתיד, זה שהם עושים את זה, לא יודע אם בגלל שיש להם תירוצים, או בגלל שהם לא מתרגשים מהכללה הזאת. לא יודע, יכול להיות כך, יכול להיות כך, אבל לזה אני עוד אחזור, כי בסופו של דבר אני רוצה לשאול את השאלה באמת, מה זאת משיחיות? והאם ציונות דתית היא משיחיות? האם הסתכלות ציונית דתית היא בעצם מה שאנחנו קוראים משיחיות? אז זה התחלת הנגיעה בשאלה הזאת, אבל אני אנסח אותה בצורה יותר מדויקת בהמשך. בכל אופן, הרמב״ם באמת כותב שלא רק שאסור לעשות את זה, אלא גם אין יכולת לעשות את זה. בכל אילו הדברים, הלכות מלכים פרק י"ב, בכל אילו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, זאת אומרת, הפסוקים הם סתומים, וקבלה אין לנו, מסורת אין לנו על זה, אלא לפי הכרעי הפסוקים. אנחנו עושים את זה בעצם לפי איך שאנחנו מבינים את הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. עכשיו, זה מאוד מעניין הטיעון הזה, כי זה הטיעון שאני מעלה כנגד חלק גדול מהעיקרים של הרמב״ם עצמו. הוא מוציא את זה מפסוקים, אבל אם אתה אומר שאין לנו קבלה על זה, אלא זה רק פסוקים, אז אתה יודע, הפרשנות של פסוקים, כל אחד יכול לפרש איך שהוא מפרש. אז כל מה שהוא טוען פה כנגד מחשבי הקיצין, בעצם אפשר לטעון גם כלפי העיקרים שלו. וטענתי את זה גם קודם. בכל אופן הוא אומר, ועל כל פנים אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהן, עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים האלו וכיוצא בהן, ולא ישימה מכר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקיצין. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. ותאמין בו באופן כללי, ואל תעשה חשבון קונקרטי מתי בדיוק יבוא המשיח. אל תנסה לאתר את התקופה שהוא מגיע, זה לא... א', אין לזה ערך, הוא אומר שני טיעונים, אין לזה ערך, זה לא מרווה יראה ולא אהבה, אל תשים את זה עיקר, אין לזה ערך. ודבר שני, גם אם היה לזה ערך, אין לנו באמת דרך להגיע למסקנה בעניין הזה, כי הפסוקים סתומים, ואפשר לפרש אותם בכל מיני צורות. לכן כל הסיפור הזה הוא בעצם סיפור גם חסר ערך וגם מפוקפק. אז זה אבן הבאה בפאזל הזה. אז עוד פעם, יש אמונה בביאת המשיח, יש חובה לצפות לו, אם כי לא בהכרח להשתוקק נפשית, כמו שאמרתי קודם, אבל לצפות. יש איסור לעסוק בחישובים, חישובי קיצים. אפשר להתלבט בשאלה עד כמה לגיטימי לאתר את התקופה שבהווה, שבה אני נמצא, לנסות ולאתר אותה לפי הסימנים. אמרתי שהרבה מאוד משיחי שקר לאורך ההיסטוריה ניסו לעשות את זה והתבדו, כך שהחשש קיים לדעתי גם בעיסוק מהסוג הזה, למרות שאנשים עושים את זה. ובסופו של דבר גם, אין כל כך דרך לעשות את זה, כמו שאומר הרמב״ם, ואין ערך למה שאנחנו עושים את זה. זה בעצם סוף המהלך עד כאן. אין דרך לעשות את זה כי הפסוקים לא חד משמעיים, ואין ערך בדבר הזה, כי מה זה משנה מתי יבוא המשיח? אתה צריך לצפות שהוא יבוא, ותשאיר לקדוש ברוך הוא להחליט מתי הוא שולח אותו. אתה לא אמור לעשות חשבוינס כאלה, זה לא, אין לזה שום ערך, גם אם זה נכון. גם אם אתה לא פספסת והבנת נכון את הפסוקים, זה לא משנה. זה עיסוק חסר ערך.
אז זה לא עוד דוגמה, חלק מהעיקרים הקודמים שלמדנו, שהרמב״ם מביא לך איזה עיקר, ואז באיזה מהלך הפוך הוא אומר לך, אל תתעסק בו, ובעצם מוציא אותו מה...
לא, הוא אומר פה במפורש.
זאת אומרת שעדיף לא להתעסק בזה.
לא, הרמב״ם אומר במפורש לא כך. הרמב״ם עונה על השאלה שלך. מה שקראנו עכשיו. הוא אומר, אתה צריך לצפות למשיח באופן כללי. אתה צריך להאמין שיבוא המשיח, ולרצות שהוא יבוא. אבל לא להתעסק בשאלה, בחשבונות, מתי הוא יבוא. לא לאתר, זה אני מוסיף. לא לאתר בסימני התקופה, האם הוא כבר כאן, או פעמיו כבר נשמעים. זה אל תעשה.
אבל לא, אני מתכוון, אולי... אתה
רוצה לצפות לו באופן כללי.
לא, אני אומר, אולי זה אולי החשיבות שהרמב"ם מצא להכניס את זה בתור עיקר, בתור עזרה, למשל למה שקורה בציונות הדתית, המשיחית, הגליאנית הזו, שמחליטה שעכשיו זה ימי המשיח, ולכן מותר לעשות דברים.
נדגיע לימינו ולציונות דתית, אני בינתיים רק שם את הכלים על הלוח. אבל כרגע הרמב"ם בהחלט מונה כעיקר את הציפייה לישועה, את החשבונות ואת האיתור, זה לא. טיפה חוכם של מחשבי חשבונות, איתור אני מוסיף. כן, זה לא, משתי סיבות, א', אין אפשרות לעשות את זה, ב', זה גם לא חשוב, זאת אומרת, זה חסר ערך, אוקיי? זה בקצרה מה שראינו עד כאן. הערה נוספת, מה המחויבות שלנו להביא את הגאולה? אז פה אנחנו מדברים על משהו אחר. יש להאמין בגאולה, יש לצפות לגאולה, יש להשתוקק לה, זה כבר הרגש, על זה דיברנו קודם. יש לעסוק בחישובי קיצין, או באיתור הגאולה בתקופה. ועכשיו אני מדבר על משהו שהוא לא אף אחד מכל מה שאמרתי עד כאן. השאלה אם יש עניין לעשות מעשים שיביאו את הגאולה. האם אנחנו אמורים להביא אותה במו ידינו. אז בהקשר הזה, הרבה פעמים מביאים את רש"י ואת הערוך לנר, בגמרא במסכת סוכה, סוכה מ"א, אז זה הולך ככה. וכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהחריץ זרו של המלך, ולבנות להם בית הבחירה. הם שלוש מצוות הצטוו בכניסתם לארץ. האם זאת אלה מצוות שנאמרות רק בכניסה לארץ? נראה שלא. אחת האינדיקציות לזה, היא שהרמב״ם מונה את שלושת המצוות האלה כמצוות. השמדת המלך, בניית בית הבחירה, והעמדת מלך. והרמב״ם, ברגע שהרמב״ם מונה את זה כמצווה, בעצם הוא אומר שזאת לא הייתה מצווה לשעתה, אלא זאת מצווה לדורות. כי אחד העיקרים של הרמב״ם, השורש השלישי שלו, אומר שמצווה שהיא לא לדורות לא נמנית. למשל, צנצנת המן. כן? לקחת מן ולשים בצנצנת. זה הדוגמה שהרמב״ם עצמו מביא. הציווי הזה לא נכנס למניין המצוות. למה לא? זו מצווה שהצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא נחש שרף לשים על עמוד. למה לא? כי זה לא לדורות, זה נאמר רק לשעתו. מצוות שנמנות הן מצוות לדורות. באמת הרמב״ם מאיר על מצוות מחיית המלך ושיבת עממים, הרמב״ם מאיר אז תשאל אותי למה אני מונה את המצוות האלה, הרי הן כבר לא רלוונטיות, אין יותר עמלק, אין שיבת עממין, אז גם המצוות האלה הן מצוות זמניות, אז למה אני מונה אותן? אז אומר הרמב״ם, מי ששואל את השאלה הזאת, לא הבין את העיקר השלישי שלי, את השורש השלישי שלי, שלא מונים מצוות שאינן נצחיות, מצוות לשעתן, למה? כי המצווה של מחיית עמלק והשמדת שיבת עממין, אלה לא מצוות לשעתן, אלה מצוות נצחיות. מה שכרגע זה לא רלוונטי, זה לא בגלל שהיום אנחנו לא מצווים בזה, אלא כי סיימנו, עשינו את העבודה. נגיד, נחש שרף, להיום אנחנו בכלל לא מצווים לשים אותו על העמוד, או מן בתוך צנצנת. הציווי הזה נאמר רק לאותו זמן כשהם היו במדבר ונאמר להם הציווי. אחר כך אין ציווי. לגבי השמדת המלאק, גם היום אנחנו מצווים להשמיד את המלאק. הוא כבר הושמד, זה כבר בוצע. אז אין... אז זה לא מצווה שהיא תחומה בזמן, שהיא נאמרת רק לזמן מסוים. המצווה הזאת קיימת בכל זמן. רק מה לעשות שכבר עשינו? כמו מצוות בעניין בית הבחירה. כשבנינו את בית הבחירה, אז אין יותר מצווה לבנות אותו, הוא כבר בנוי. האם זה אומר שזאת מצווה זמנית? לא מצווה נצחית? לא, מה פתאום? המצווה היא לבנות את המקדש. ברגע שבנינו, פשוט ביצענו את זה. אבל נגיד אם הוא יחרב, אנחנו כמובן צריכים לחזור ולבנות אותו. הציווי הוא ציווי שלא הפסיק. אלא מה? פשוט הוא בוצע. ברגע שהוא בוצע, אז זה כבר לא רלוונטי. אז עכשיו כבר לא צריך לעשות את זה, לא כי לא חייבים, אלא כי עשינו. זה לא אותו דבר כמו מצוות, שבלי קשר לשאלה אם עשינו או לא, כבר לא חייבים בהם. הם נאמרו רק לשעתן. אלה מצוות שהרמב״ם לא מונה. אבל מצוות כאלה שהן נצחיות, רק מוצו או בוצעו, אלה מצוות שהרמב״ם כן מונה. למרות שגם הן מעשית לא רלוונטיות להיום. ומה קורה בבניית המקדש? אם הרמב״ם מונה את זה כמצווה, פירוש הדבר שהוא תופס את זה כמצווה תמידית, כן? כמצווה נצחית. כן, המצווה ה-20, רגע, המצווה ה-20 היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה הקרבה והבערת האש תמיד, ואליו יהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה, כמו שהתבהר. והוא אמרו יתעלה ועשו לי מקדש. כן, זה הפסוק, עשו לי מקדש. מכאן למד הרמב״ם שיש מצווה לבנות בית עבודה, לבנות מקדש. כן, יש נדמה לי מאמר ארוך של הרב ראם הכהן, אבל זה לא רעיון שלו, זה דבר שידוע, שמחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בשאלה מה זה מקדש. הרמב״ם תופס את המקדש כבית עבודה. כשאנחנו בונים את בית המקדש, זה פשוט כזה שיהיה מקום להקריב בו קורבנות. לפי הרמב״ן, המקדש זה מקום להשראת שכינה. הקורבנות זה פשוט העבודה שאנחנו עושים כדי שהשכינה תשרה במקדש. כן, אז מבחינת הרמב״ם, המקדש הוא בעצם איזשהו סוג של מכשיר מצווה, לא מצווה. פשוט כדי שנוכל להקריב את הקורבנות. לפי הרמב״ן, הפוך, קורבנות המכשיר מצווה. המקדש הוא המטרה, בשביל שתהיה שם שכינה. יש זה המון נפקמינות הלכתיות במחלוקת הזאת, בהמון כיוונים. אבל זה לא משנה, ברמב״ם עצמו כתוב פה שזה בית עבודה, והשיטתו היא שאנחנו מקריבים את זה כדי שיהיה לנו, מקימים את זה כדי שיהיה לנו איפה להקריב קורבנות. עכשיו רשי, על הגמרא בסוכה בדף מ"א, רשי כותב שם, רשי ידוע, הרבה ויכוחים תיאולוגיים נסובו סביב הרשי הזה, כן, אבל מקדש העתיד, שאנו מצפים, כן, שאנו מחכים לו, בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים, שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך. ומכאן בעצם, נגיד, מי שזה אפילו ביואל מוישה, הוא מביא את זה, אבל הרבה, הרבה, הרבה מתנגדים לציונות ולציונות הדתית, בעצם מוציאים מהרשי הזה איזושהי תפיסה שאומרת שבניית המקדש זאת לא משימה שמוטלת עלינו. המקדש אמור לבוא בנוי ומשוכלל מן השמיים. ולא אנחנו אמורים לבנות אותו, או להביא אותו. וזה בעניין אב אולי להתייחסות לגאולה בכלל. יש איזושהי הסתייגות מפעולות שמטרתן להביא בעצמנו את הגאולה. כן? הרבה פעמים אמירות חרדיות, זה אמירות שאומרות, הגאולה תבוא, אבל זה לא המשימה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא אמורים להיות אלה שמביאים את הגאולה. והרשי הזה הוא משמש כאיזשהו סוג של בענייניו, הוא מדבר על המקדש, לא דווקא על הגאולה. אבל רואים בזה כסימפטום או כדוגמה לגישה כללית להבאת גאולה. אנחנו לא אמורים להביא את הגאולה, יש כאלה שאפילו קושרים את זה לחישובי קיצין. כחלק מאותו עניין של לא לעסוק בחישובי קיצין, אנחנו גם לא אמורים לעסוק בהבאת המשיח או בהבאת הגאולה. זה צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא, הוא יחליט מתי לעשות את זה. אבל אמירה הזאת מאוד קשה, כי בסך הכל יש לנו מצוות עשה להקים מקדש. אם יש מצוות עשה להקים מקדש, אז איך, איך יכול להיות שאומרים לנו, לא, אל תעשו שום דבר, חכו שהוא ירד בנוי מן השמיים. המצווה, כל מה שהיא אומרת, זה שיש עלינו חובה להקים את המקדש. איך זה מתיישב עם, עם החובה? אז אומר ארוך לנר, שם בסוכה בדף ממלף, כן, הרשי הוא החרדי והאוך לנר הוא הציוני דתי, ולכן היה נראה לעניות דעתי, דוודאי, בית המקדש לעתיד לבוא, ייבנה בניין ממש בידי אדם. ומה שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שנדרש בתנחומה שירד למטה, הוא בית מקדש רוחני, שיבוא לתוך בית המקדש הנבנה גשמי, כנשמה בתוך הגוף. וכמו שירד במשכן ובבית המקדש האש של מעלה, תוך האש של אדיוט שנבער בעצים, וכן נראה במחילתא, דדרש מפסוק מכון לשבתך פעלת השם, שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, ועל זה כאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שלעתיד לבוא, כשימלוך השם לעולם ועד לעיני כל באי עולם, ישכון למטה בתוך מקדש שכבר בנוי, בנויו, הוא מכוון כנגד בית המקדש של מטה, והיינו שירד למטה לתוך המקדש שיבנה. אז הוא בעצם מיישב את זה ככה, הוא אומר שאנחנו אמורים לבנות את המקדש של מטה, והראיה שיש מצווה לבנות את המקדש, ומה שכתוב בתנחומה, וגם הרשי פה מביא את זה, שבית המקדש ירד מלמעלה, הכוונה זאת השכינה שתרד מלמעלה כדי לשרות במקדש שאותו בנינו למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יחד עם איזה בית מקדש רוחני, לא יודע בדיוק מה זה אומר, אמורים להיכנס לתוך בית המקדש הגשמי ולשכון בתוכו. וזה המשמעות של בית המקדש שירד למטה. וזה לא סותר את זה שיש עלינו מצווה לבנות את המקדש, אנחנו באמת את בניין המקדש הפיזי, אנחנו אמורים לבנות. ובאמת שיטת רשי היא שיטה קשה. אלא אם כן נגיד שאפשר לפרש בדוחק שרשי מתכוון למה שארוך לנר אומר. זה מה שרשי גם מתכוון כשהוא אומר שהמקדש ירד בנוי מן השמיים. ארוך לנר מדבר על התנחומה, לא על רשי. ברשי נראה שהוא מדבר על בית המקדש עצמו, ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. קשה לפרש אותו כמו שארוך לנר מציע. לכן בפשטות רשי באמת מתכוון שבית המקדש ירד מהשמיים, ואז השאלה שעולה, אז מה עם המצווה לבנות מקדש? אולי רשי לא מקבל שיש מצווה כזאת. יכול להיות שהוא אומר, זה מצוות שהצטווינו בכניסה לארץ ישראל, אבל זה חד פעמי. ואין מצווה לבנות מקדש. ולכן המקדש בעצם לא ייבנה על ידינו, אלא ירד מן השמיים. אבל אם תופסים כמו הרמב״ם, או כמו הפוסקים שאומרים, שיש מצווה לבנות מקדש, אז אי אפשר לפרש את זה כפשוטו שהמקדש ירד מן השמיים, ואז אולי צריך להגיד כמו ארוך לנר.
מה לפי רשי בית מקדש שני?
מה זאת אומרת?
למה בנו אותו? למה בכלל תרחו בו? זה לא היה...
רשי לא אומר שאין עניין לבנות מקדש, הוא אומר שאין מצווה לבנות מקדש. ויש, אנחנו צריכים לבנות מקדש כדי שיהיה מקום להקריב קורבנות. אותו מכשיר מצווה לפחות, אנחנו צריכים לבנות מקדש.
יש הבדל אם להגיד שרש אומר אין עניין לבנות מקדש, לבין איסור לבנות מקדש, איסור להתעסק בזה.
הוא אמר איסור.
זה מה שאני אומר.
זה ירד מהשמיים, המשימה לא תרדת עלינו. אם אנחנו מבינים שהמקדש הוא רק מכשיר מצווה, רק כדי שיהיה מקום להקריב קורבנות, אז אם הוא ירד מהשמיים, אז אין בעיה. אז הכל בסדר, אז לא צריך לבנות אותו. אם הוא לא ירד מהשמיים, אנחנו בונים כדי שנוכל להקריב קורבנות. אבל אם הוא ירד מהשמיים, זה הכל בסדר. אם המצווה היא להביא את המקדש, לא שהמקדש הוא מכשיר מצווה. אם המצווה היא לבנות את המקדש, אז זה לא קשור לירד מהשמיים. אנחנו חייבים לבנות אותו, זאת המצווה. אז יכול להיות שרשי אומר, זה רק מכשיר מצווה. אגב, זאת אחד ההסברים, נדמה לי הסביר ביותר, למה הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצוות עשה. יכול להיות שהרמב״ם בעצם אומר, שיישוב ארץ ישראל הוא מכשיר מצווה, ולא מצווה, כדי שנקיים את מצוות התלויות בארץ. אבל זו מצווה מצד עצמה, ומכשירי מצווה לא נמנים, זה העיקר העשירי ברמב״ם, השורש העשירי ברמב״ם, שמכשירי מצווה לא מונים. אז אולי אותו דבר, גם אפשר להגיד בשיטת רש"י על, על בניית המקדש, שלשיטתו זה בעצם מכשיר מצווה ולא מצווה ממש. אבל לענייננו בעצם יש פה ויכוח בשאלה האם המשימה לבנות את המקדש, ואם תרצו גם הלאה להביא את המשיח, להביא את הגאולה, זאת משימה שמוטלת עלינו, או שזה משהו שאנחנו אמורים לצפות לו פסיביים, ובעצם הקדוש ברוך הוא אמור לעשות את זה. אז פה אנחנו כבר מתחילים לראות, להתקרב עוד יותר לוויכוח סביב ציונות דתית, או התנגדות לציונות הדתית, כן חרדיות, ובהמשך אני אנסה להסביר את הקשר של הדברים האלה למושג, למושג משיחיות. טוב, אנחנו נעצור כאן, אם יש הערות או שאלות, אז נמשיך בפעם הבאה, אם יש הערות או שאלות.
רציתי להעיר שהרמב״ם באיגרת תימן, הוא בעצמו עוסק בחישוב קיצין.
נכון, ידוע, כן.
לא, זה מעניין. ועוד בהתחלה, כשאני חוזר למה שהערתי בתחילת השיעור, דיברת על ה... שאלתי למה הרמב״ם מכניס את העניין של, של בית דוד לעיקר של משיח, ודיברת על זה שהוא מביא פסוקים ש, 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 מצוות יעקב אבינו. הרמב״ם בעצמו הוא לא מזכיר את, ה, את הפסוקים האלה בעיקר, הוא מדבר על, על פרשת ניצבים, פרשת בלעם, הוא לא מדבר על צוות יעקב אבינו.
ניצבים לבלעם זה רק שיבוא המשיח.
כן, כן.
עד כי יבוא שלו ולא יקהת עמים.
הצצתי ברמב״ם עצמו, גם כן במשנה תורה, הוא לא מביא את הפסוק הזה, כשהוא מדבר על זה שמשיח יהיה, שהמלך צריך להיות מבית דוד, הוא לא מזכיר את הפסוק של יעקב אבינו, ואין לו בעיה עקרונית, הוא אומר שאין בעיה שמלך יהיה כמובן משאר השבטים, רק שעיקר המלכות היא מבית דוד. ולכן לכאורה, מה הבעיה עם משיח?
אני מניח שהוא מוציא את זה מהפסוק. עד מאיפה הוא שאב את זה?
הוא אומר שמאז שדוד נמשך, אז הוא קנה את המלכות, לא הוא זרוע אחריו, לא, הוא מביא מתהילים פסוקים.
בגלל הפסוק, אני מניח.
לא, הוא מביא פסוקים מתהילים, לא מיעקב אבינו.
לא יודע.
אני יכול לשלוח את זה אחר כך. אבל בכל מקרה, אין לו בעיה עם זה שמלך יהיה משאר השבטים. זאת אומרת, הוא אומר, אין שום רק עיקר המלכות היא מבית דוד. לכן מה הבעיה אם משיח יהיה משבט אחר, לא מבית דוד? או משבט יהודה ולא מבית דוד.
בפסוקי תהילים, אני לא יודע בדיוק מה.
לא, כי גם, אין לו בעיה, הוא בעצמו, אין לו שום בעיה עם זה שמלך יהיה משבט אחר.
למעט זה שזה סותר את הפסוקים.
לא, זה לא סותר. זה לא סותר. כי הוא מסביר שעיקר המלכות היא לבית דוד, אבל כל... אין בעיה שיהיה מלך כמשבטים אחרים, רק לדוד זה לא, זאת אומרת, הוא מסביר שאם קם מלך משבט אחר, אז נקנית לו המלוכה, אבל זה לא יהיה לעולם. זהו, זה ההבדל.
אבל אני אומר, מאיפה זה?
מתהילים, הוא הביא פסוקים מתהילים, אבל אין לו, לא, אבל אין בעיה.
מי ש...
אבל אין בעיה
שמלך יהיה משבט. הוא צריך להאמין שעיקר המלכות זה לבית דוד, מהפסוקים מתהילים, לא משנה כרגע. אז מי שלא...
לא, אבל אין לו בעיה, אבל אין לו שום בעיה שיקום מלך ל-100 שנה,
שושלת... גם פה הוא לא מדבר על זה. אז יכול שגם פה הוא מדבר רק על איזו שושלת ארוכה, ולא על איזה מלך מקומי. גם יכול להיות.
לא, לכן, מה הבעיה שמשיח יהיה משבט אחר? למה זה צריך להיות עיקר אמונה?
משיח זה לא מלך מקומי. המשיח זה מי שעיקר המלכות שייכת אליו.
אבל לא הוא לזרוע עד עולם, מי המשיח...
אפילו אם לא, המשיח בעצמו צריך להיות מעיקר המלכות. עזוב את בניו. אפילו המשיח בעצמו לא יכול להיות שהוא איזה מלך מזדמן. אחאב לא יהיה משיח.
למה? מה הבעיה?
הוא לא, כי משיח זה המלכות המהותית שיש לנו. המלכות המהותית זה בית דוד.
זאת אומרת, זה חלק מהפאזל הכללי?
מהותית המלך הוא מבית דוד. גם אם אתה שם מלך אחר, בסדר, הוא לא מהותי, אבל זה תקף. אוקיי. אבל מלך באמת זה מלך מבית דוד. והמשיח זה מלך שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, לא שהעם ממנה אותו. אם הקדוש ברוך הוא שולח אותו, אז הוא אמור להיות מבית דוד. לא יודע, אני לא יודע את הרמב"ם, הוא עמום.
כן.
מה שרוצים.
לא, כי למשל הקדוש ברוך הוא גם שלח נביאים למשוח מלכים שהם לא מבית דוד. וזה היה בסדר גמור.
זה היה תקף.
כן.
כן. אבל זה... טוב.
בגלל שאנחנו לא יודעים מתי, מתי המשיח מגיע, אז האפשרויות כאן הם אין סוף. כלומר, כל העתיד הפרוס לעינינו. אז מה זה אומר ציפייה? מתי, למה שאני אצפה בכלל שזה יקרה מחר, או אפילו לא בעוד אלף שנה?
ציפייה היא לא הערכה. אתה רוצה
להעריך
מתי הוא צפוי להגיע. ציפייה זה לרצות שהוא יגיע.
כן, אני מבין, אבל חופש יש לי ניסוחים כמו לחכות. מה זה לחכות? למה שאני אחשוב שהוא יבוא באלף הזה או באלף הזה?
אתה אומר לרצות שהוא יבוא.
אבל זה כאילו לרצות משהו שהוא לא אפשרי כמעט, כי זה שואף לאפס הסיכויים שהוא יגיע בחיינו.
לא מדבר על הסיכויים, זה לא קשור לסיכויים בכלל. אתה עוד פעם מחזיר אותי להערכה. לא מדובר על השאלה מתי אני מעריך שהוא יגיע. זה לא רלוונטי. אני רק רוצה שהוא יגיע.
לא, הרב אמר על זה שהרצון הוא תוצאה של האמונה שזה מה שיקרה גם.
לא.
כאילו.
אמונה היא אמונה שיבוא משיח באופן כללי. חוץ מזה אני צריך לרצות שיבוא המשיח. כל זה לא מדבר על שום תאריך, בשום מצב. זה הכל. לרצות שמשהו יקרה, זה לא כרוך בשום הערכה, האם הוא באמת יקרה ומתי הוא יקרה. אני נורא רוצה שזה יקרה, בסדר?
אז כלומר, המצווה כן על הרצון עצמו, לא כתוצר של הצורך בלהאמין בזה שהוא יגיע.
בוא, לא, אתה תאמין בזה שהוא יגיע, מתישהו, אבל אתה לא יודע מתי. ליבוביץ' עוד נגיע אליו, אני עוד לא גמרתי עם העניין של המשיחיות. אוקיי, אז לילה טוב, בשורות טובות, שבת שלום.
שבת שלום.